היית תמיד איתי כוחה.
ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן שלמה פולק ואורי כהן, המביאים את קולות השידור עליכם. אז מה העניינים אני שואל אותו? הכל דבש, הוא עונה בציניות. אבל לא מה שאתה חושב. אני מתכוון לדבש אחר. לא מבין אותך. תסביר לי מה, איזה, מה, דבש תמרים, דבש דבורים, מה, מה, איזה, מה, על מה מדובר? ואז הוא מסביר לי כך. כשאתה שואל אדם, איך הולך, מה העניינים, והוא אומר לך, כל דבש, אז תדע שזה יכול להיות ראשי תיבות של די במה שיש. כלומר, הכל טוב, אני מסתפק במה שיש. תודה רבה בורא עולם, אני מקבל כל דבר באהבה, הכל מקסים. אבל אני מתכוון לדבש אחר. לראשי תיבות... דפוק בכל שלב. כלומר, אני מרגיש שהכל דפוק בכל שלב. זה גם סוג של דבש. זה גם סוג של... גם סוג של תשובה על איך הולך, על מה העניינים. הכל אצלי הולך צולע. אתה יודע, סוחבים את החיים. שקט. אני עוד מנסה להקל את שתי סוגי הדבש אליהם נחשפתי זה אתה. ככה חוזר לעצמי על ראשי התיבות, דבש די במה שיש, דפוק בכל שלב, ופתאום משום מקום אני שואל אותו, תגיד לי, אם דבש יכול להיות דבש מתוק של הסתפקות במה שיש, לראות את החצי הכוס המלאה, אז למה אתה בוחר דווקא בדבש שפירושו דפוק בכל שלב? כאילו, למה לראות את החצי הכוס הריקה? תגיד לי למה? הרי יש לך גם חצי כוס מלאה, ואתה מודה שיש לך חצי כוס מלאה. ואז הוא פותח בנאום, כאילו הוא עכשיו היה אומר איזשהו נאום לאומה. תבין, הוא פותח בלהט. כל מי שרואה את החצי הכוס המלאה, ולא רואה את החצי הכוס הריקה, הוא חי בשקר. הוא משקר לעצמו. לא, שלא תיתה. לא מדובר לא בחשיבה חיובית, זה הכל קשקוש. אם אתה לא רואה את החצי כוס הריקה, זאת אומרת שאתה משקר את עצמך. אתה לא חי את המציאות. אתה לא רואה את המציאות בעיניים בצורה רגילה. ואז הוא ככה בתרועת ניצחון, הבנת אותי? הבנת אותי שאתה שואל למה לא לראות את החצי כוס המלאה? מה הסברה שלי? כולכם שקרנים. כולכם חיים בשקר, כאילו שהכל טוב לך. מה, הכל טוב לך? אין לך בעיות עם הילדים? אין לך צרות של כספים? הכל הולך טוב בעבודה? עם האישה הכל הולך נפלא? אז מה אתה פה מנסה לשחק איזה משחק שהכל טוב? וככה הוא, בלעת הדברים, מנסה לשכנע אותי למה עליי לראות את החצי כוס הריקה. כפי שהוא אומר, אתה חי בשקר. אז איכן האמת נמצאת, מאזינים יקרים? האם הוא צודק שמי שרואה את החצי כוס המלאה חי בשקר עצמי, או שמה יש דרך לראות את שתי חלקי הכוס מבלי לחיות בשקר? היום, מאזינים יקרים, אנחנו ננסה ללבן ולהבין את התכונה הזאת של היכולת לראות את החצי הכוס המלאה, לראות את הטוב, מול היכולת להבין מהי החצי כוס הריקה, ואם היא קיימת, למה באמת לא לראות אותה, והאם חשיבה חיובית היא באמת שקר עצמי, או שיש דבר כזה. מאזינים שבקשים לעלות לשידור ולספר לנו כיצד הם רואים את החיים, או האם הם היו בצד של לראות את חצי הכוס הריקה ועשו עם עצמם עבודה, והיום הם רואים את החצי הכוס המלאה, או סתם מאזינים שרוצים לשתף אותנו באיזה סיפור טוב, באיזה תובנה שקשורה בעניין הזה של ראיית הטוב, להודות על הטוב מול לא לראות את הרע, או אולי לראות את הטוב שברא, מוזמנים להתקשר ל-039-039-039. אנחנו פה בכדי לשמוע מהניסיון שלכם, כי חוכמת ההמונים היא בכל זאת חוכמה, ויכול להיות שיש מי מכם שעבר ניסיון בתחום הזה, אדם שהיה רואה שחורות, אדם שהוא במה שמוגדר כבד מוד, אדם שרואה רע, רואה שחורות, והצליח לעשות עבודה עם עצמו, ורוצה לשתף אותנו, איך מלראות שחורות, מלראות רע, מלראות נביא זעם, הוא הפך לאדם שרואה את החצי הכוס המלאה, ואולי גם ממלא את החצי הכוס הריקה בחצי כוס מלאה. מוזמן להתקשר ל-039-039-039. 039. אנחנו נמצאים גם באפליקציה הנפלאה של הרדיו, יש שם חלונית הודעה לשידור, אתם כותבים, המפיק מביא לי את זה, ובעזרת השם משתדל לענות. אנחנו נמצאים גם בפקס ב-03-616-4477, אבל הכי טוב ורצוי לדבר בטלפון ב-039-039-039. אנחנו כאן בכדי לקבל את השיחות שלכם, ואם אתם רוצים לדבר גם על דברים אחרים שקשורים בנושאי בריאות הנפש, בנושא בריאות או בנושאי מחלות או בנושאי הפרעות או בכל נושא אחר שקשור בנפש, אתם מוזמנים להתקשר ל-039-039-039, ובעזרת השם אשתדל לענות לכולכם. אנחנו יוצאים לאתנחתא מוזיקלית, מקבץ פרסומות, ומיד מיד שווים.
העולם אתה צובע, וכל פנימי לך קורה, אתה יודע, הכל תלוי בך, מצב הרוח מסביבך, המציאות היא כמו המציאות בדמיונך. אתה רואה במשקפיים רק אפור, מחר אפשר לראות דרכם שהוא את האור, הכל תלוי בכל שלך אומר בפנים, תחשוב טוב יהיה טוב תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. מלאך אחר שאומר לך חדל, תקשיב רק לאמת שזועקת מהלב, תדע שאלוקים, תדע שאלוקים אותך אוהב. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין מעצמך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. תחשוב שוב, תהיה טוב, אלוקים אוהב אותך.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il. קול חי והמחלקה לתרבות תורנית חולון מזמינים את הציבור לאירוע חנוכה היסטורי. אישה לפידות מערך אומנים במופע מיוחד לרגל 30 שנות יצירה חסידית, וגם אלעד כהן ויהודה שוקרון בחידון חנוכה אינטראקטיבי בשיתוף הקהל, עם פרסים בשווי אלפי שקלים. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שני כ"ה כסלו ב-8 בערב בתיאטרון חולון. כרטיסים ב-30 שקלים בלבד ניתן לרכוש בקופת יד לבנים בחולון, או באשראי בטלפון 03-50-23-001. האירוע לגברים בלבד. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
זה יכול להתרחש בכל רגע, בכל מקום, לכל אחד. מחושים קלים מאובחנים במחלה קשה, ולפתע צריך כל כך הרבה עזרה. בכל נושא, ארגון ישע ומזור נמצא שם ברגעים הקריטיים, ומעניק עזרה וסיוע לחולי עמך ישראל הזקוקים לתמיכה בשעות הקשות. התקשרו עכשיו וקחו חלק במעשה החסד העצום, 03-579-3450, וזכות זו תעמוד לכם ולבני משפחותיכם. התקשרו עכשיו, 03-579-3450. 5-0, ישע ומזור, עזרה לחולי עם ישראל.
הם טובים, הם חדשים, הם שמורים, והם הגיעו. סדרת המכשירים החדשה של הדרן, ובאחריות הרשמית של סמסונג, בהשקה מיוחדת בבלק פריידיי, ובמחירים של פעם בשנה. לדוגמה, סמסונג גלקסי J6, ב-799 שקלים בלבד. הסדרה החדשה רק בהדרן ורק בבלק פריידיי. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשות בית דין סלג בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097. רוצים לעבוד בפרסום, קריאייטיב ויחסי ציבור? לא יודעים איכן ללמוד? פשוט תבדקו איכן נמצאים הבוגרים של הבית ספר החרדי. שדרגנו את הקורס. מחזור חדש של קורס פרסום קריאייטיב ויחסי ציבור עומד להיפתח בשלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. הצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים כיום במשרדי הפרסום, בחברות והארגונים, ומנהלים קמפיינים מרתקים. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. בית הספר של איגוד חברות הפרסום. מלגות לזכאים 03-57-92-111.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
מה השעה? 3 בלילה? מי מצלצל בשעה כל כך מאוחרת?
הוא ניגש אל מכשיר הטלפון והרים בחשש את השפופרת.
הלו?
תלחום, זה סבתא שאולי.
סבתא? איפה את? לאן נעלם?
אני מבקשת, אל תחפשו אותי.
למנועים חייגו
0-7-2-2-7-9-6-6-6-6.
נועם אחד זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40, ירושלים. לכל משפחה יש את ההתמודדות הכלכלית שלה. אם לא נתכנן נכון, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו חלילה בחובות. הצטרפו אלינו לתוכנית שותפים בערב חי, בשיתוף פאגי ובהגשת אריאל ברמן, ותקבלו כלים להתמודדות כלכלית נכונה. שותפים בערב חי, רביעי בשעה 21:00, רק כאן בקול חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מה זה נמכרים שבנו לכם, אתם קניתים הרי מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הראשון. הלו, יש לנו מאזין על הקו? כן, שלום לך.
כן, שלום, ערב טוב, לילה טוב. יש, לגבי הנושא של החצי כוס הריקה והמלאה, יש כזה פתגם, יש כזה פתגם שאומר, כאילו, ש... לא צריך לספר, כשאחד יש לו צרות, לא צריך לספר לקדוש ברוך הוא את הצרות שלו, רק לספר לצרות כמה גדול הקדוש ברוך הוא.
כן, המשפט התקין אומר, אל תספר לקדוש ברוך הוא כמה גדולים הצרות שלך, אלא תספר לצרות שלך כמה גדול הקדוש ברוך הוא. אז איך זה קשור לנושא? איך זה קשור לנושא שלנו?
כדי כי אם אחד רואה את הכוס שחצי, כוס החצי ריקה, זה אומר שקשה לו קצת בחיים, וכמעט ולא רואה את הטוב, אז ברגע שמתחיל לראות יותר, כאילו להודות ולזה, אז יכול להפוך את זה.
לא הבנתי, מה זאת אומרת? אתה בא ואומר שלבן אדם קשה, לבן אדם רע, לבן אדם יש קושי, ומה אתה אומר לו? אתה אומר לו זה טוב? מה, כאילו, אתה אומר לבן אדם, זו הייתה בדיוק הטענה של אותו אברך, אתה בטח שמעת את המונולוג, וזאת הייתה הטענה שלו, אומר, חבר'ה, אתם עובדים על עצמכם, לא טוב לכם, תבוא, תהיה גבר, תודה על האמת, תגיד לא טוב לי, למה אתה מנסה להפוך את זה, ולהפוך את זה לטוב, או לא לראות את הטוב, תסתכל על החצי כוס המלאה, מה זה תסתכל על החצי כוס המלאה? הכוס לא מלאה, נקודה, הכוס ריקה, חצי ריקה. בן אדם שיש לו חובות, לא גומר חודש, יש לו בעיות עם הילדים שלו, כאילו, על איזה כוס מלאה אתה מדבר? וכאילו הוא אומר, בסדר, אתה יודע מה? אוקיי, יש כוס מלאה, אבל מה, אתה מתעלם מכך שיש חצי כוס ריקה? כאילו, מה, אתה לא רואה אותה? אתה באמת לא רואה אותה?
לא, רואים גם את זה, אבל אתה הופך אותו גם, כאילו, לצד השני. לא צריך להפוך את הכוס המלאה לכוס הריקה.
רגע, בוא תסביר לי, זה עניין למדני. אותו אחד טוען, ובצדק, כשאומרים, מה אתה מסתכל על החצי כוס הריקה? תסתכל על החצי כוס המלאה. אז הוא בא ועונה, כי למה שאני אסתכל על החצי כוס המלאה? כי היא נמצאת שם, נכון? אז למה שאני לא אסתכל על החצי כוס הריקה? גם היא נמצאת שם. זה אותו כוס, תבין. אם יש לך שתי כוסות, אחת מלאה ואחת ריקה, אתה בא לבן אדם ואומר לו, תסתכל רק על הכוס המלאה. אז כאילו... הלו, איפה הכוס השנייה? היא גם נמצאת שם, אז למה לא להסתכל עליה? זה בדיוק הטענה שהוא טוען. הכוס הריקה גם נמצאת. איזה מין עיוורון זה לבוא ולהגיד, אני לא מסתכל על הכוס הריקה. למה לא? תגיד לי למה לא. זאת השאלה שלה.
נכון, אבל הוא לא חייב, כאילו, גם כשהוא רואה את הכוס החצי ריקה, גם כשהוא רואה, אפשר לראות את זה גם, לא צריכים להתעלם מזה. צריכים להרגיש את זה וזה, אבל... אבל צריך להגיד, כאילו, אחד, בן אדם צריך להגיד את עצמו, ולא לשאיר בתוך החצי כוס הריקה.
למה היא נמצאת שם? אני לא מבין. אני באמת לא מבין.
אני רוצה להפוך אותו.
לא מבין.
אבל אם רוצים להפוך אותו.
אבל למה להפוך? אתם, זה, כל השאלה פה, יש פה טעות בקונספט.
לא, כשיהיה טוב לבן אדם.
רגע, בוא. יש פה טעות בקונספט. אם אתה טוען שיש כוס מלאה וצריכים להסתכל עליה, אז צריכים גם להסתכל על הכוס הריקה. אין מציאות כזאת שיגידו לי, תשמע, תראה רק כוס אחת, לא תראה כוס השנייה. למה לא לראות את הכוס השנייה? היא נמצאת, היא חיה, היא קיימת, היא נושמת, היא בועטת, היא מציקה, היא כואבת. למה לא לראות את זה? בוא תסביר לי למה לא.
לא שלא לראות אותו, אפשר לראות אותו, אבל שישתף גם את הצד הטוב, וכאילו ככה...
בסדר, אז הבן אדם... אין בעיה, אז הבן אדם מסתכל על הטוב בנפרד ואומר, אוקיי, זה טוב, אבל על מה שרע הוא מסתכל בנפרד ואומר, זה רע. מה זאת האמירה הזאת, תסתכל על החצי כוס המלאה? לא, אני לא יכול להסתכל, אני מסתכל על החצי כוס המלאה, תודה רבה, אני מסתכל גם על החצי כוס הריקה. אז בוא אני אסביר לך איפה אתה מסתבך, ואולי ככה כל המאזינים גם יקבלו את העומק של האמירה הזאת. תראה, אנחנו לא מדברים על שתי כוסות, על כוס מלאה ועל כוס ריקה. מדברים על כוס אחת שחלקה מלאה וחלקה ריקה. זה אותו כוס. עכשיו, בן אדם שאומר, אני מסתכל רק על החצי המלא, הוא בן אדם שמשקר את עצמו, כי המציאות היא שיש חצי כוס ריקה. ואתה לא יכול, באותו כוס שאתה מסתכל ורואה את המלאה, לא לראות את הריקה, כי זה אותו כוס. אלא מה? אם אתה מסתכל על הכוס, אתה צריך להגיד לעצמך דבר כזה. נכון שיש ריק, אבל בוא ננסה להבין מה מהות הריק הזה. למה חצי כוס ריקה? למה מגיעים הצרות? למה מגיעים הקשיים? צריך לחפש בתוך החצי הריק את הטוב שבו. כי אותו אחד שנותן את הטוב, שזה הקדוש ברוך הוא, גם נותן את החצי כוס הריקה שזה הרע. אבל הקדוש ברוך הוא שכולו טוב, שם מטרה בתוך החצי כוס הריקה הזאת. עכשיו, אם אתה רואה את המטרה ומבין את המטרה של החצי כוס הריקה, ממילא זה הופך כבר לטוב, כי יש בזה מטרה. ולכן ההסתכלות צריכה להיות שאומרת ככה, כוס מלאה זה כוס שאתה שלם איתה. זה כוס שטוב לך איתה. עכשיו, אם טוב לך עם מרע, כי אתה מבין שגם מרע הוא חלק מהטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לך, אז מילית את החצי הכוס הריקה בחצי כוס מלאה. ואז כשאתה מסתכל, אתה רואה כוס שלמה מלאה. הרעיון שאומרו לבן אדם, תסתכל על החצי הכוס המלאה, לא אומרים לו, בוא תשקר את עצמך ותדמיין כאילו אין פה חצי כוס ריקה. אתה יודע, ראיתי במשפט מאוד 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 יפה, שאומר שעל הלב אי אפשר לעבוד. את הלב אי אפשר לשקר. הלב יודע שיש גם חצי ריק. אלא מה? החוכמה היא לדעת להפוך את החצי הכוס הריקה למלאה, אם אנחנו רק נמצא בה סיבה למה היא ריקה. אם נבין למה יש קושי, אם נבין את הערך של הקושי, של הצער, אם נבין שהקדוש ברוך הוא למשל מקשה עליך בפרנסה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שמתאבל לתפילתך, אז זה כבר הופך מריק למלא. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אז פתאום זה נהפך ממשהו ריק, מסתם איזה קושי של פרנסה, למטרה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא רוצה את התפילה שלך, הוא רוצה שתתגעגע אליו, הוא רוצה שתדבר איתו. זאת הכוונה לראות את החצי כוס המלאה. הבנו?
כן, כן.
תודה שעלית לשידור אליהו. בהצלחה. אנחנו אומרים שלום למאזין הבא. הלו?
שלום.
כן, שלום מאזינה.
כן, שלום וברכה. אני רציתי לשאול בקשר לבן שלי, ילד בן 4.
Mm-hmm.
הוא ילד מאוד מאוד חרדתי.
Mm-hmm.
עכשיו, מה שאני רואה בחרדות, אני מבינה שיש חרדות בילדים, אני יודעת שיש חרדות בילדים, ולא זה כל כך מצליח אותי, כמו שמצליח אותי, בצורה שבה הוא מניח את החרדה. הוא שביב זה המון, וזה שואל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את אותה שאלה.
רק שנייה, לא הבנתי, רק שנייה. לא הבנתי שוב, לא הבנתי.
אני אומרת, יש לי ילד.
לא, זה הבנתי, את אמרת שלא מטריד אותך כל כך החרדות, כמו מה?
כן. כמו איך שהוא מניח לי את החרדות.
מה זאת איך שהוא מניח? בואי תפרשי לי, זה קצת יותר.
למשל, הוא מפחד כאן חרדה מאמבולנסי. אני שומעת את עצמי פעמיים, זה מאוד מאוד מפריע לי.
את שומעת את עצמך פעמיים, טכנאינו, אתה יכול להגיד למה היא שומעת את עצמה פעמיים? אולי את מדברת מרמקול, או שהרדיו פתוח בבית?
לא.
אורי, היא שומעת את עצמה מאזינה פעמיים, איך אפשר לעזור לה עם זה? בודקים את זה, אז בוא נמשיך את השיחה. כן, אז את אומרת שקשה לך איך שהוא מניח את זה, זאת אומרת, מה זאת אומרת איך שהוא מניח את זה?
כן, אז ככה, למשל הוא אומר לי שהוא מפחד מהזקות של אמבולנסים. למשל הוא מפחד מהאמבולנס.
כן.
הוא מסוגל בתוך 10 דקות להגיד את זה 100 פעמים. אבל אני מפחד מהאמבולנס, אז אני אומרת לו, למה אתה מפחד? עוד פעם. אבל אני מפחד מהאמבולנס. וככה זה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
אבל זה בדיוק
חרדה. כן, השאלה אם זה לא כבר קצת כפייתיות, ואם יש לך דבר כזה כפייתיות בגיל 4.
תראי, אני רוצה להסביר קצת מה זה חרדה. ואז נדבר קצת על כפייתיות, ואז נחבר את שניהם ונפריד אותם מחזרה. חרדה זה שבן אדם חרד מדבר מסוים. אדם חרד הוא אדם שיש לו צורך לדבר, להגיד, לשתף, להרגיש ביחד, לשאול שאלות והרבה שאלות, ולכן אלה הם תופעות של ההתנהגות שחרדה מביאה. כפייתיות, מצד שני, זה אדם שחרד שהוא לא עשה דבר בצורה הנכונה. לדוגמה, הבן אדם היה צריך לקרוא קריאת שמע או לשטוף את הידיים והוא חושש שהוא לא עשה את זה בצורה הנכונה, ואז הוא עושה את זה שוב פעם כדי להשקיט את החרדה של הוא לא עשה את זה נכון. אבל השקט הזה הוא מאוד מאוד מעט זמן תופס, ואז הוא שוב חרד שהוא לא שטף את הידיים נכון, והוא שוב שוטף את הידיים, ואז החרדה שוב אומרת לו, אבל לא שטפת, אולי זה לא נקי, ואז הוא עושה את זה שוב. זאת אומרת שכפייתיות היא סניף וסעיף של חרדה. ולכן, אם הילד שלך חרד ממשהו מסוים, או מדברים מסוימים, והוא מבטא את זה באמירות חוזרות ונשנות, או שהוא שואל הרבה שאלות, או שאת מרגישה שהוא צריך שתהיי איתו באותו רגע, אז מה שאת צריכה לעשות זה שתי דברים. קודם כל, לתת לגיטימציה לחרדה, ולא לזלזל בה. זה מאוד מסוכן. להגיד לילד משפטים כמו, נו באמת, אתה ילד גדול, מה אתה באמת מפחד מאמבולנסים, מהזקות של אמבולנסים? זה לא דבר שמעודד את הטיפול בחרדה, זה אחד הדברים שגורמים לחרדה. אז דבר ראשון, הלו?
כן, אני שומעת כל מילה, כן.
אז דבר ראשון, לתת מקום לחרדה. לתת לזה לגיטימציה. לא לנסות לפתור את החרדה בזה שאתה גדול, וזה לא מתאים לגיל שלך, וכל הילדים האחרים לא פוחדים. כל האמירות האלה הן לא אמירות שתורמות לתוך העניין. דבר שני, הוא בדיוק מנגיש לך את החרדה בצורה שמנגישים חרדה. שבן אדם חרד, אז בן אדם יכול לעשות את הדברים הבאים, במיוחד כשמדובר בילד, את פתאום רואה שהוא לא מוכן לעזוב אותך, והוא מה שנקרא נדבק אלייך, וכל הזמן סביב הסינר שלך, ומסתובב כל הזמן באזור שלך, ויש לו המון שאלות לשאול אותך על הנושא שסביבו החרדה קיימת, או להגיד לך, כי הוא פשוט חרד, הוא רוצה להרגיש את הביחד, הוא רוצה להרגיש שהוא לא לבד. ולכן, אני הייתי עושה שתי דברים. קודם כל, שאת תדעי, איך מתייחסים לילד עם חרדות, שזה מאוד מאוד חשוב.
נכון. זה מה שרציתי לשאול, כן.
והדבר השני,
איפה אני עושה את זה? איפה אני מקבל את הדרכה?
את הדרכה הזאת את יכולה לקבל אצל כל איש מקצוע מתחום בריאות הנפש. זה יכול להיות או פסיכולוג ילדים, או עובדת סוציאלית שמתמחה בילדים. יכול להיות גם מרפא בעיסוק שעובדת עם ילדים. ואני כן הייתי שולח את הילד לפחות, לא לפחות, כאילו לכתחילה, לא לפחות, לא, טעיתי בלשוני, הייתי שולח את הילד לכתחילה לטיפול בריפוי בעיסוק. בטיפול מהסוג הזה, עובדים עם הילד לא בצורה ורבלית, זאת אומרת, לא מדברים איתו על החרדות שלו, אלא מתעסקים עם כל מיני עבודות אומנות סביב החרדות שלו, ואז מגלים את המקור לחרדות שלו. למשל, אפשר לשחק עם ילד עם פלסטלינה ולהגיד, אז בוא עכשיו למשל נבנה איזה חיה מסוימת, או בוא נבנה בית כנסת, או בוא נבנה איזושהי סביבה שהילד מכיר, בוא נשחק בבית בובות ונבנה את הסביבה של בית הספר או של הכיתה, אוקיי? ואז רואים תוך כדי הטיפול, המטפלת רואה מה הדברים שמקרבים את החרדה, ומה הדברים שמרחיקים את החרדה. אז ככה, זה מה שאני הייתי מציע לעשות. אני הייתי מציע שלא לזלזל בנושא של החרדה, ולתת לה מקום, לתת לה לגיטימציה. זה מאוד 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 חשוב, כי זה נותן לילד את הביטחון שקודם כל שמותר לו לפחוד, והוא לא נענש פעמיים, כי את יודעת, ילד שהוא גם חרד, וגם אסור לו לבטא את החרדה שלו, אז הוא ממש נהנש פעמיים, כי אסור לו לבטא את מה שהוא מרגיש.
אני רוצה לשאול, החרדה של אמבולנסים עברה, עכשיו ככה זה הולך בחרדות, כן, זה נעלם, אז בא משהו חדש.
כן, נכון.
אז עכשיו יש לו חרדה איומה מללכת לחיידר. עכשיו זה בעצם חרדה בסיסית, שאני לא יכולה שלא להתעלם, זאת אומרת, אני לא יכולה לא להתעלם, אני חייבת להתעלם מזה, כי הוא חייב ללכת.
נכון.
אז אני שולחת אותו יום יום ובחיות וצרכות, וכמה שמדברים, וכמה שנצמו לדבר עם המנהל ועם הרבה, ועם מי לא, הילד פשוט צורח כל בוקר מחדש, בסוף הוא נהנה. עכשיו, כל יום כשאני שואלת אותו מחדש, למה אתה לא רוצה ללכת, כל יום זה תירוץ אחר. יום אחד זה חבר מרביץ לו, יום אחר זה הרבה מרביץ לו.
אז רק
יום
שנייה.
אחר אמר, יום אחד בכלל הוא אמר שהוא מפחד מהרעש לילדים, שהילדים מתפללים בכל, הוא מפחד מזה.
תגידי לי, יש...
אותי בלחיץ, מה קורה? כל נורמלי.
זאת אומרת שיש פה איזשהו מצב שהוא כאילו פוחד מההתחלה, אבל ההמשך יותר קל לו, נכון? זאת אומרת, הוא פוחד מתחילת הסיטואציה. עכשיו, השאלה...
זה לא היה, זה מה לפני שבועיים. הוא הלך לחיידר מצוין.
ברור, כי כמו שאת אמרת, החרדה יכולה ללבוש...
נכון, אני מתחלפת.
כן, היא לובשת צורות ופושטת צורות. אני הייתי מנסה, דווקא בגלל שפה מדובר באיזושהי, כמו שאת אומרת, חרדה מאוד מגבילה, כי זה דבר נורא בסיסי שילד צריך ללכת ללמוד בבית ספר.
כן, הוא היה ללכת, אני
לא ברגע שאת נלחצת, כי את נלחצת, ואת משדרת את זה גם עכשיו, את הלחץ שיש לך מזה, הילד מקבל את הלחץ הזה, וזה לא תורם להשכיח את החרדה, אלא להפך. מה שאני הייתי מציע, במקרה הזה, לנסות ללוות אותו לחיידר, ללכת איתו עד החיידר. ללכת איתו. ולא לדבר על...
ברור, זה מה שעושים כל בוקר.
כן, ללכת איתו...
כל בוקר, חמית הוא ודאי.
אז זהו, ללכת איתו לחיידר, ומה שאני כן. עוד הייתי מציע, כמה שיותר מהר, להתחיל כן. באמת טיפול. יש, הוא בגיל צעיר, ואם ככה יש איזשהו רקע חרדתי, כדאי מאוד היום לטפל בזה, כן. ולא חס וחלילה להיזכר בגילים יותר מאוחרים. בסדר?
אז ריפוי בעיסוק, ולקחת אותו ולשני לך להדרכה.
כן. כן. עכשיו, גם יש עוד דבר שצריך אובייקטיבית, כן, לראות אם הוא לא סובל מאיזושהי התעללות חברתית כזאת, או... זה משהו שאובייקטיבי, צריך לבדוק לא מולו.
לא, זה דיברתי עם המלמד, המלמד אמר שהוא מאוד חברותי, והוא ילד, ברוך השם, מאוד יפה, הוא קולט את האותיות, הכל, הוא פשוט, הוא באמת חלק. רק בקטע הזה של החרדה, אני ממש רואה אותו עם תקילות נוראה.
הוא בן בכור?
הוא
בן בכור או הכי קטן?
הכי קטן.
כן, טוב. כן, התמודדות. בסדר, שיהיה בהצלחה.
בסדר, תודה רבה.
לילה טוב, אנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא.
שלום.
וברכה.
שלום, כבוד הרב זמון, כמו נשמע?
ברוך השם, בסדר?
יודע מי מדבר, נכון?
אני אגיד לך, נבואה... ניתנה בדרך כלל לקטנים או לשוטים.
לא, עזוב אותך. אני...
לא. אם הייתי יודע, הייתי אומר לך, אני לא משחק עם מאזינים, ודאי שלא איתך.
אני אדם סכיזופרן.
כן, ו...
זה מתבטא בדברים רבים, אני עכשיו נמצא בבית חולים.
בבית חולים? וואה. אתה עכשיו מדברת עם בבית חולים?
כן.
מה אתה אומר? מה, לא יש...
ארבע שעות.
לא ישנים במחלקה עכשיו?
מי שרוצה לשן, מי שלא רוצה לשן.
איפה, אתה נמצא בלובי?
כן.
כן, כי אתה יודע, לא, כי אתה לא יכול להפריע לאנשים לנוח, נכון?
לא, מדבר בשקט.
אתה מדבר בשקט. יופי. מה שלומך? תגיד לי, מתי אתה נכנסת לאשפוז?
לפני חודשיים.
לפני חודשיים? והמצב משתפר?
אני בשידור חי.
אתה בשידור חי? אבל לא יודעים מי אתה, אז אל תגיד את השם שלך. אל תגיד את השם שלך. בסדר, לא, אל תגיד את השם. תשמור על ה... אתה יודע, של הכבוד שלי, אל תגיד את השם שלך.
כן, מה התחלתי להגיד?
לא להגיד את השם שלך.
בסדר.
תגיד לי, איך המחלקה עכשיו מלאה? יש הרבה אנשים?
יש שלוש אנשים, אני עוד משהו,
עוד שם שאתה... מתייחסים אליכם יפה, הכל טוב?
אני השבלתי את עצמי בכפייה, ורצתי להפוך את זה לכפייה.
לא, ברור, אני מבין את זה. יופי, תגיד לי, איפה אתה בעזרת השם, מה אתם עושים בחנוכה? יש קצת תוכניות?
יש כמו יהודים אביונים, בלי שום דבר, אולי לא בזה תזמורת מסכנה, שיחשבו שהם מרמם לנו את הרוח, והם בסך הכל רוצים דבר לעצור, לא צריך בו אף אחד חפדי.
אתה רוצה שאנחנו נבוא אליך קצת לבקר?
לא צריך.
אתה לא רוצה שאני אבוא לבקר אותך?
אני רוצה שאתה תבוא לבקר אותי, כן. יחד עם יעקב...
רק תגיד לי באיזה מחלקה אתה נמצא, בבית? באלף אתה נמצא?
כן.
אוקיי, נהדר, אני בעזרת השם, אני יודע מי אתה, אז אל תגיד את השם שלך. בעזרת השם, אני אבוא לבקר אותך, בעזרת השם בחנוכה, בסדר? אני אביא לך גם קצת דברים טובים, אוקיי?
תבואי תזמורת?
אני אבוא, אני אבוא...
כמו אני אגיד לך, אם אנחנו מדברים, אל תסיים את השיחה כזה
מהר. לא, חלילה, למה לסיים את השיחה מהר? אנחנו פשוט, אני אגיד לך, יש לנו כמה דברים, יש לנו קודם כל גם הרבה מאזינים, ויש לנו גם הרבה שאלות שמגיעות לאתר, וגם הזמן שלנו כמעט הולך ונגמר. אז אני, אתה יודע, יש, אתה בטח בעל מידות טובות, ואתה יודע שיש עוד אנשים שרוצים גם לעלות לשידור, אז... אני אפרד ממך כאן בעזרת השם, אגיד לך לילה טוב, ובעזרת השם אני אבוא בחנוכה למחלקה א', לבקר אותך כמו שאני בא, כל שנה במחלקות האלה לבוא ולבקר אותך. אותך ואת החברים האחרים. אז לילה טוב שיהיה לך, תנוח ותישן טוב. טוב, יש לנו פה כמה שאלות שהגיעו מה... אפליקציה, וגם בפקס אולי הגיע המפיק שלנו לבדוק. לכבוד הרב אריה מונק, תודה על התוכנית. לאחרונה אני במציאות, אני נמצאת בסיטואציה ומרגישה מחוץ לקופסה. אמרו לי שזה הפרעה נפשית. מה זה וכיצד ניתן לטפל בזה? דחוף ותודה רבה. טוב, אז קודם כל אני חייב לומר שהשאלה לא מספיק ברורה לצערי הרב, אבל כשבן אדם כותב לי ש הוא מרגיש בסיטואציה שהוא מחוץ לקופסה, או כל מיני כאלה דברים, אז אני מאוד מאוד רוצה להבין האם מדובר באיזושהי, איזושהי הרגשה של בלבול במחשבה, אולי איזושהי הרגשה של אני שומע קולות שלא קיימים, אני קשה לי לחשוב בצורה מסודרת, מה זה אני מרגיש מחוץ לקופסה? אז אם מי שכתבה את זה, המאזינה שכתבה את זה, רוצה או לכתוב לנו שוב בצורה יותר ברורה, או לעלות לשידור ב-039-039-039, אנחנו נשמח מאוד לעזור לך. עוד דבר שהגיע בתוכנית, במסך פה, מה הגיע... אני מנסה רגע לחשוב אם זה קשור אלינו לשידור, אני אקרא את זה, בוא נראה, אולי זה קשור, אולי לא קשור. איך גורם לבעלי להפסיק לעשן ומעשן בלי סוף, ובלי לדבר על המטרד של הריח ועל הזמן שזה לוקח על חשבון המשפחה, מפריע לי מאוד חוסר היכולת שלו לשלוט בדחף הזה. הוא היה גם במשקל עודף רציני, במקום לעבוד ולהתגבר, הוא עשה ניתוח קיצור קבע. אני מאוכזבת ממנו, ואף מראה לו את אכזבתי. האם יש דרך לעשות שינוי בו, או בגישה שלי? אז ככה, קודם כל, לאותה אחת שכותבת, אני מבין שזה לא רק סיגריות, זה עוד דברים. אז כך, דבר ראשון, אם את מראה לו שאת מאוכזבת ממנו, שהוא לא יכול להתגבר לא על האישון ולא על האכילה, ובעוד שבעניין של העודף משקל הוא עשה ניתוח לקיצור כאבה, אין ניתוח להפסקת אישון. אבל דבר אחד אני יכול לומר, וחייב לומר, זה לא יועיל ולא יעזור, לא לחוס עליו ולא להראות לו שאת מוכזבת ממנו, כי אין שום אדם בעולם שפועל מתוך כך שלא מעריכים אותו, שמראים לו שמתאכזבים ממנו. ולכן מה שאני הייתי עושה, הייתי מרחיב קצת יותר על היחסים ביניכם ועל איך את הופכת לתת לו מוטיבציה במקום להאשים אותו ולהראות לו שהוא לא יוצלח, כי אם אני... באמת לא מוצלח ולא יכול להתגבר על שום דבר, אז גם אל תצפי ממני. אבל אם את תהפכי את הגישה שלך לגישה של כמה אני גאה בך שאתה מסוגל ואתה מאשן כבר פחות ממה שישנת בעבר וכו' וכו', ותתנה לו את המוטיבציה, אז אני מאמין שיש לך יותר סיכוי להצליח איתו. אני יודע שפעם אני אמרתי לאיזו אישה שכל פעם שהיא רואה שבעלה מאשן סיגריה, היא תיקח שטר של 20 שקלים, תגלגל אותו, ותשרוף אותו. אבל לידו, כשהוא יראה את זה, וכשהוא ישאל אותה, מה זה, את שורפת פה כסף, מה, את לא מבינה מה את עושה, מה טיפשה, מה זה לשרוף כסף? אז תגידי לו, אדוני, תסתכל במראה, ותראה שגם אתה שורף כסף וגם את הבריאות. וכך היא לקחה 20 שקלים ועוד 20 שקלים ועוד 20 שקלים, וזה הגיע לסכומים מטורפים, אבל התוצאה הייתה טובה. האדם הפסיק לעשן כי הוא הבין שכל פעם שהוא שורף כסף, גם היא שורפת כסף, וכך הוא הפסיק לעשן, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא. כן, יש לנו מאזין על הקו?
כן, שלום הרב.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם, בסדר גמור.
אתה רואה את החצי כוס המלאה או החצי כוס הריקה?
אני, ברוך השם, את המלאה.
רואה את המלאה. זאת אומרת שאין לך חצי ריקה. או שאתה חצי ריקה שלך, אתה מילית אותה. כן. על מה רצית לדבר איתנו?
אני על חרדות בנסיעה.
חרדות בטיסה?
נסיעה, נסיעה בכביש.
אה, אוקיי. מה אתה רוצה לדבר איתנו? מה אתה רוצה להגיד לנו על זה?
לא, רציתי לשאול את הרב, אם הרב יודע על איזה יתרון, על איזה משהו. קרה לי לא מזמן שאני...
תגיד לי, זה קשור לאיזה תאונה שעברת? או איזשהו כמעט תאונה?
יכול להיות, ניסיתי לחשוב אם זה קשור, יכול להיות שזה קשור לאיזה משהו. אבל זה בשנה האחרונה ש...
בן כמה אתה?
אני נוסע... אני ב-24.
זה קורה לך רק כשאתה נוהג, או דווקא כשמישהו אחר נוהג ואתה יושב ליד הנהג?
לא, אני לא נוהג, אבל זה קורה לי שאני נוסע באוטובוסים ו...
שאתה חושש שפתאום תקרה תאונה?
כן.
אגב, היה לך איזה שהם הרגשות של חרדה בנושאים אחרים?
לא.
אף פעם לא. אז תראה, אני כן הייתי מציע לך, כיוון שזה מפריע לך לתפקוד התקין והרגיל של החיים, אני הייתי מציע לך כן לגשת לקבל איזושהי עזרה ממש מינורית, כי באמת מדובר במשהו שהוא... מאוד 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 קטן, ואני לא רוצה שיקרה מצב שאתה תימנע מלנסוע באוטובוסים או לנסוע ברכבים או במוניות, כי אז אתה כבר נכנס באמת לסרט אחר של אימנעות מלעשות דברים, ואז זה באמת יהווה הפרעה יותר גדולה בחיים. מה שאני מציע זה ללכת לאיזשהו פסיכולוג קליני עובד סוציאלי שיעבוד איתך בשיטה שנקראת CBT, שזה שיטה מאוד מהירה של טיפול קצר מועד, ויפתור לך את הבעיה כשזה בעיה קטנטונת, כי אתה יודע, אם חס וחלילה נותנים לדברים לגדול, אז זה לא טוב. לחלופין, ישנה שיטה שאני יודע שעזרה להרבה מאוד אנשים, זה נקרא CBT, סליחה, זה נקרא TAT, זה שיטה שאני במקרה מכיר אותה היטב, אני לא ממליץ על שום שיטה שהיא לא קונבנציונלית ושלא נחקרה מדעית, אבל השיטה הזאת היא גם נחקרה וגם הוכחה כיעילה מאוד, שעוזרת מאוד לחרדות, אז אתה יכול לנסות גם את הטיפול הזה שנקרא TAT, וגם את זה אתה יכול לקבל גם בבית חם, וגם אצל כל מטפל פרטי שמומחה בשיטה. בסדר?
אוקיי. אוקיי, תודה רבה.
שיהיה לך בהצלחה גדולה, ואני רוצה פה להמשיך את השאלה שאותה מאזינה שולחת, והיא כותבת, אני ששלחתי, מרגישה שאני לא אני, מרגישה שמחוץ לעצמי, אני רואה את עצמי מחוץ לעצמי. טוב, אני חושב שכשבן אדם מגיע לאיזשהו מצב שהוא כאילו רואה את עצמו מחוץ לעצמו, והוא מסתכל על עצמו כאילו ממבט של מישהו אחר, כדאי ללכת לאיזשהו התייעצות רק בשביל להיות על הצד הבטוח, מה שנקרא. כי לא כדאי להשאיר דברים מהסגנון הזה בלי שבודקים שהם בסדר, שהם בשליטה מה שנקרא, ולכן אני כן הייתי מציע ללכת לאיזשהו איש מקצוע מתחום הטיפול, ולבקש אותו רק לנסות ככה להבין על מה מדובר, ואני חושב שאפשר למצוא לזה פתרון, אבל כדאי באמת להיות על הצד הבטוח, ללכת לאיזשהו מישהו שמומחה בתחום. מה שאני מבקש להזהיר, זה מללכת לאנשים שאינם מורשים או אינם מטפלים. אני יותר ויותר לאחרונה מקבל הרבה פניות בנושא של אנשים שממש בוכים לי שהם קילו את ממונם בכל מיני שקרים, בכל מיני אנשים שהם... מתחזים, הייתי אומר, למטפלים. זה אנשים שיום אחד לא ישבו באוניברסיטה ולמדו שום דבר, או כל מיני שיטות שאנשים פשוט, בגלל הכאב שלהם, ובגלל הפחד שלהם מללכת למערכת קונבנציונלית, למערכת מקובלת, או לקחת טיפול תרופתי, הם בורחים לכל מיני פתרונות שהם לא פתרונות כי הם לא נותנות תשובה, אבל הם הולכים לכל מיני דרכים עקלקלות לאנשים פשוט רעים ומושחתים שלא מבינים דבר וחצי דבר ופשוט עושקים אותם. אז גם במקרה הזה אני מבקש מאוד ללכת למקום מוסמך לאנשים שהם מקצועיים. ואני רוצה להגיד בכמה דקות שנשארו עוד דבר. שבוע שעבר שאלה אותי אישה, מה זאת אומרת? מה, אני יכולה לבוא למטפלת ולשאול אותה, תגידי לי מה ההסמכה שלך? אמרתי לה, בוודאי, מה השאלה בכלל? כשאת הולכת לרופא, על פי חוק, רופא חייב להגיד לך שלום, קוראים לי כך וכך, ואני, לא יודע, נוירו חירוג, או אני פסיכיאטר, או אני פסיכו, או לא חשוב מה. אין דבר כזה ללכת לאיש טיפול, בלי לדעת מי הוא. ואתה הולך לאיש טיפול, ואתה יכול לשאול אותו את השאלות הבאות. שלום, תגיד לי, מה למדת? ואז הוא חייב לענות לך. אני פסיכולוג, קליני, או רגיל, או שיקומי, או לא חשוב איזה, או אני עובד סוציאלי קליני, או עובד סוציאלי תואר ראשון. עכשיו, אם הוא עונה לך תשובה בסגנון של, סליחה, מה שאלת? או שהוא לא רוצה לענות לך, אתה פשוט קם מן הכיסא והולך. כי אם מטפל לא מוכן להגיד לך מה הוא למד, כמה שנות ניסיון יש לו, איפה הוא עבד, האם הוא מומחה בתחום הטיפול שאתה צריך, אל תלך אליו. מטפל מורשה, מטפל מוסמך, הוא מטפל שלא פוחד להגיד מה התואר שלו, איפה הוא למד ומה הניסיון שלו. אז ללכת רק לאנשים שהם אנשי מקצוע, וכל בן אדם שאומר לכם, תשלמו מראש X כסף ויהיה לכם סדרה של טיפולים ככה וככה, אל תבואו אליו. משלמים אחרי כל טיפול או אחרי רצף מסוים של טיפולים. לא משלמים לפני, זה לא מנוי, זה לא איזשהו ביטוח לשלושה מכשירי חשמל שגונבים לך את כל ה-24 תשלומים מראש ואחרי זה לך תחפש אותם. לטיפול יש כללים משלו. אז ככה זה עובד, לא משלמים מראש, משלמים אחרי טיפול, משלמים אחרי כל פעם או אחרי מה שמחליטים, ובזה תם העניין הזה. אני רק רוצה לענות על עוד שאלה אחת ב9 שניות, מה זה פאניקה ומה זה חרדה? התקף חרדה והתקף פאניקה זה אותו דבר, panic disorder זה פשוט המילה באנגלית שמבטאת את החרדה בעברית. אז זה אותו דבר. אם הייתה השאלה מה ההבדל בין פחד לחרדה, הייתי עונה תשובה אחרת, אבל על כך בעזרת השם שבוע הבא. תודה לאורי אור, תודה לשלומי פולק, תודה לכם המאזינים היקרים שעליתם לשידור, ולמי שלא הספיק לעלות לשידור, אני מתנצל בעזרת השם בשבוע הבא, ולכולכם ליל מנוחה.
הנשמה שבתוכי זועקת לוחשת כל תפילה אלוקיי עשה עמי החסד אליך אלוקים מקרא ממרומים הכל נראה אחרת כי הכל לטובה והתפילה לנשמה עוזרת לקבל הכל באהבה Nein, nein, nein לפתע מתנגנת, בוקעת ועולה. זוהי מנגינה שמהלב פורצת, זו מנגינת הנשמה. לפעמים נוצרת לה שלהבת.